השיעור לזין מנחם אב, בשנה פשוטה. השיעור מתחיל בתחילת איגרת הקודש ג' בדף קוף ד' עמוד א' במילים וילבש צדקה. השיעור מסתיים בעמוד הבא, עמוד 208, וחלקו השני של העמוד במילים בלי סוף ותכלית וגבול חס ושלום.
וילבש צדקה כשריון וכובע ישועה בראשו. זה הפסוק ש... מה שאתה יכול להשאיר לסוף השיעור, יהיה יותר נוח. וילבש צדקה כשריון וכובע ישועה בראשו. הפסוק הזה הוא פסוק שנאמר אצל הנביא ישעיהו, בפרק נ"ז בישעיהו. הפסוק הזה יש לו קודם כל את המובן הפשוט של הפסוק, ועכשיו אנחנו נלמד את המובן הפנימי שלו. מה המובן הפשוט של הפסוק? הנביא ישעיהו מתאר את הפעולה האלוקית המיוחדת שתהיה למען עם ישראל, ובאותו מידה גם לנקום מהאויבים שצרו לעם ישראל. והחצי השני של הפסוק שמדבר על האופן איך הוא ינקום מהאויבים שהפריעו לעם ישראל, הוא לא מביא פה כרגע באיגרת הזו, הוא מביא רק את החצי הראשון של הפסוק, שהוא מדבר על הפעולה שהקדוש ברוך הוא יפעל עבור עם ישראל. מה כתוב, מה לשון הפסוק? וילבש צדקה כשריון וכובע ישועה בראשו. שכאן אדמו"ר הזקן מביא את הפסוק שמתאר לנו את האופן, זה כמו עת מלחמה, ככה פירוש הפשוט שמה במפרשים, כמו בזמן מלחמה שיוצאים לסייע למי שרוצים לסייע, ובאותו מידה גם לנקום באויב. אז בעת המלחמה משתמשים באותם כלי מלחמה, שריון וכובע ישועה זה בגדי הלוחם בעת המלחמה. והפסוק הזה מרמז על עניינים נפלאים, שזה קשור, כמו שאמרנו, למצוות הצדקה. ולכן הפסוק מתחיל וילבש צדקה כשריון. הגמרא במסכת בבא בתרא לוקחת את הפסוק הזה של הנביא ישעיהו ואומרת שהפסוק הזה מרמז לנו, בנוסף לפירוש הפשוט על התיאור, כמו שאמרנו, איך יהיה הפעולה לעתיד לבוא מול עם ישראל ונגד האויבים, הפסוק הזה מתאר לנו את מעלתה של מצוות הצדקה. מה הלשון של חכמים בגמרא? ודרשו רז"ל, חכמים אומרים כך: מה שריון זה? כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, כמו השריון שמשתמשים איתו כהגנה בעת המלחמה. אז השריון היה עשוי, במיוחד השריון שעליו מדובר פה בפסוק, היו טבעות טבעות שמחוברים זה לזה, ויחד כל הקליפות הללו, קוראים לזה טבעות טבעות שמחוברות אחד לשני, הופך את כל הרצף הזה כמו מטבעות מחוברות זה לזה, זה לא טבעת חלולה. אז כמו אחד על השני, זה הופך את זה לשריון גדול. אומרים חכמים בגמרא שכמו השריון בנוי מריבוי של קליפות שמצטרפים יחד לשריון גדול, אף צדקה, כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. כך גם בנתינת צדקה, אדם נותן צדקה ונותן עוד פרוטה ועוד פרוטה, אז תדע לך שביחד זה הופך להיות חשבון גדול כמו שריון שלם. ככה לשון של חכמים בגמרא על הדימוי שיש בין שריון לבין מצוות הצדקה. אבל אי אפשר להבין, להישאר בהבנה הזו של דברי הגמרא בפשטותה. מדוע? כי בדרך כלל כשיש לנו משל ונמשל, אז המשל זה לא דוגמה, אלא משל מפירושו של דבר שאין לנו יכולת להבין את עומק העניין כי הוא עמוק מדי, אז אין לנו דרך אלא לקחת משל ממושג אחר פשוט יותר, ודרך המשל נוכל אחר כך להבין גם את העומק של הנמשל. פה כשאנחנו קוראים את הדימוי בין צדקה לשריון, במיוחד בדברי הגמרא, אין לנו לכאורה הבנה מדוע המשל נחוץ? כי כדי להבין את הנקודה הזו שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, זה אפשר להבין גם בלי משל. אפשר להגיד את זה כפשוטו, להגיד שצדקה זה דבר שכשאתה נותן עוד פרוטה ועוד פרוטה אתה מגיע לחשבון גדול. זה כל אדם שמנסה לחסוך כספים יודע את הכלל הפשוט הזה. לא צריך בשביל זה משלים ממושגים אחרים שיבינו, שיסבירו לנו את המושג הפשוט הזה. מזה שבכל אופן חכמים השתמשו במשל של שריון, כמובן על יסוד הפסוק בישעיהו, סימן שיש כאן נקודה הרבה יותר עמוקה ממה שנראה לעינינו. ואת הנקודה העמוקה הזו אי אפשר להבין אם לא נתעמק לפני זה במשל של השריון. וזה מה שאדמו"ר הזקן פה באיגרת הזו הוא בא להסביר. וזה מה שהוא פירוש, כמו שכבר אנחנו רגילים, שכשאדמו"ר הזקן אומר פירוש, אז הוא בא כאן להסביר ולהעמיק מה שברובד העליון אנחנו לא מבינים. אז הוא אומר כך, שהשריון עשוי קסקסים על נקבים. ככה השריון עשוי, יש לנו נקב, ועל הנקב יש את הכיסוי, וככה כל השריון, למה הוא עשוי עם נקבים? כי מצד אחד, ככה במובן הפשוט, מצד אחד מה המטרה של השריון? שזה יהיה הגנה מול האויב. אז אם רוצים הגנה מול האויב, אז תיקח חתיכה, פלטה אחת גדולה של מתכת אטומה, וזה יהיה השריון שעם זה אתה תלך. אבל יש לך בעיה, אם תיקח משהו אטום, אז אתה רוצה שהשריון גם יהיה דרכו חדירה של אוויר, שתוכל, אתה לא יכול לסגור את עצמך לגמרי. אז מצד אחד אני צריך את החורים הללו כדי שיכנס אוויר, כן? שיהיה תנועת אוויר. אבל מצד שני, להשאיר חורים פתוחים אני לא יכול, כי החורים הפתוחים זה יהיה מיקום, מקום שהצלף מצד השני יוכל לצלוף ולזרוק חץ בדיוק בנקב של השריון, ואז לא עלנו שום דבר בשריון, הפך להיות מלכונת מוות. לכן מה עושים? שמים על כל נקב קסקס, קסקסת, כיסוי, ואז יש לנו שני הדברים, הוא גם מתום וגם מעוברר ופתוח. ככה זה בשריון גשמי. נראה את הלשון בפנים, פירוש שהשריון עשוי קסקסים על נקבים, והם מגינים שלא ייכנס חץ בנקבים. הקסקסים הללו זה הגנה לשמור שהחץ לא יחזור דרך הנקבים שקיימים בשריון. וככה הוא מעשה הצדקה. עכשיו, אחרי שהבנו שיש נקבים ועל הנקבים יש קסקסים, ככה זה בגשמיות בשריון, מזה נבין בעומק העניין שבמצוות צדקה יש את אותו פעולה. כמובן, כדי להבין את הפעולה שיש במעשה הצדקה, איפה יש שם נקבים, ואיפה יש קסקסים, ומה קורה פה, צריך להיכנס להבין עניין עמוק אחר, ומזה נגיע ונחזור חזרה לנושא של צדקה. וביור העניין, כדי להבין מה קורה פה, למה הצדקה זה כמו שריון, מביא אדמו"ר הזקן מה שידוע כי גדולה צדקה מכל המצוות. ידוע שמצוות צדקה יש לה מעלה שוקלת יותר מכל המצוות. כתוב גם בפעמים נוספות שכשמסתכלים בתלמוד הירושלמי, איפה שכתוב בתלמוד הירושלמי את המילה מצווה, מתכוונים למצוות צדקה. עד כדי כך מצוות צדקה היא מצווה כל כך חשובה ומרכזית ביחס לכל המצוות, אז שאפילו לא צריך לכתוב מצוות צדקה, מצווה ידוע שזה צדקה. מה כל כך יש בכל המצוות? אחרי שנבין מה קורה בכל המצוות, נוכל להבין מה הצדקה הגדולה מכל המצוות. לכן חייבים כרגע להבין מה קורה עם כל המצוות. זאת אומרת, אתה יודע מה קורה בכל המצוות? שמהן נעשים לבושים לנשמה. כשאדם מקיים מצוות, תדע לך, כל מצווה זה לבוש לנשמה. מה זאת אומרת, מצווה זה לבוש לנשמה? יש בזה כמה מובנים. המובן הפשוט, למדנו את זה כבר בתניה, ממש בתחילת הספר, כשלמדנו את פרק ד' ממש בתחילת התניה, שם הסביר אדמו"ר הזקן שכשאדם מקיים מצוות, המצוות הם לבושים, הם כמו לבוש לנפש. מה הלבוש הזה עושה? הוא מאפשר ליהודי להתחבר לאלוקות, לקדוש ברוך הוא. אתה מקיים מצווה, המצווה הזו מחברת אותך לבורא, גם פה בעולם הזה הגשמי. הדרך היחידה שיהודי יכול להתחבר לאלוקות זה לקיים את המצוות שהבורא ציווה עלינו, כי ככה האדם הוא מוגבל, אדם הוא גשמי. ואילו איך יכול אדם גשמי להתחבר למשהו אלוקי ואינסופי? כשאתה מקיים את רצונותיו ואת הציוויים שלו, זה הקשר. כמו שידוע שמצווה זה מלשון צוותא, צוותא וחיבור. כשאתה מקיים מצווה אתה מתחבר, המצווה זה לבוש שמלביש את האדם. שם בתניא בתחילתו הוא אמר זה כמו מלך שמחבק מישהו, אז למרות מה המשל של מלך שמחבק בן אדם, אם יבוא בן אדם ויגיד המלך חיבק אותי, יהיה בשמחה גדולה. יגידו לו, רגע, איך המלך חיבק אותך? הוא היה לבוש עם חליפה בזמן שהוא חיבק אותך, וגם אתה היית לבוש עם חליפה בזמן שהוא חיבק אותך, אז זה לא המלך חיבק אותך, היה לו בחולצה ומעלה החליפה, ולך גם היה חולצה וחליפה, אז היה כאן איזה משהו שהפסיק ביניכם. כמובן שזה שטות לומר את זה, כי כשהמלך מחבק אין הבדל, זה הלשון של בתניא, אם הוא מחבק אותו, אם הוא לבוש בחורף עם מעיל נוסף, או אם זה בקיץ ללא מעיל, זה לא משנה. כשהמלך מחבק והוא מקיף אותך, אז הלבושים הנוספים שיש על גופו של המלך או על גופו של האדם המחובק, הם לא מפחיתים מהעוצמה של החיבוק. מה הנמשל? כשאדם מקיים את הציווי האלוקי, זה לא משנה אם המצווה עושים אותה על ידי מעשים וחפצים גשמיים ממש, לקחת אור של בהמה שהסתובבה ברפת ולהפוך אותה לתפילין ולהניח את התפילין כל בוקר, זה משהו מאוד גשמי. אז אי אפשר להגיד, מה, בזה אתה מחבק את המלך, את הבורא, על ידי אותו פעולה גשמית נמוכה? הרי המלך מוסתר פה, אילו היית יושב באיזה, אני יודע, באיזה מדיטציה רוחנית ומתחבר שם במחשבות רוחניות, אז אולי היית יכול להגיד, אני ככה מתעלה ומתחבר לאיזה רמה עליונה רוחנית. אבל כשאתה עושה משהו גשמי, ככה פשוט לכאורה, האם גם בזה אתה מתחבר למלך? אמר אדמו"ר הזקן בתחילת התניא, כן, מצווה זה לבוש, וזה בכלל לא משנה האם הלבוש שאתה מקיים הוא עם רובד אחד גשמי או לא, זה בכלל לא משנה. עצם הדבר שעשית את רצון המלך, אתה התחברת אליו. זה שם הוא אמר בתחילת התניא. פה הוא מוסיף נקודה יותר עמוקה, שהמצווה היא לבוש לנשמה, לא, נראה את זה עוד מעט בהמשך, אני אקדים כבר עכשיו, לא רק היום שהנשמה נמצאת בתוך גוף אז היא מחברת אותו לבורא, גם אחרי 120 שהנשמה עולה למעלה ועולה לגן עדן. מה הנשמות עושים בגן עדן? כתוב, הגמרא מספרת לנו שכשהנשמה נמצאת בגן עדן, הנשמה מתענגת בעונג רוחני עליון ביותר. איך הנשמה יכולה להצליח לספוג ולקלוט ולהשיג את העוצמה האלוקית הגבוהה שיש בגן עדן? כי נשמה, כמה שהיא גבוהה ואלוקית ביחס לאור האלוקי האדיר שמאיר בגן עדן, היא לא כלי לכאורה לדבר הזה. גם שם היא צריכה לבושים. כמו שאדם נכנס למקום סטרילי מאוד, אומר, אתה לא יכול להיכנס ככה, אתה צריך שיהיה לך כל מיני לבושים שיאפשרו לך את הכניסה למקום מסוים. נשמה גם היא צריכה את הלבושים שלה. הלבושים שיש לנשמה בגן עדן זה המצוות שהוא קיים ביותו בגוף פה למטה. כל מצווה שאנחנו מקיימים היום פה למטה זה לא רק ההנאה שלנו עכשיו, זה פשוט עושה לבוש לנשמה לגן עדן. זה בכל המצוות כולם, זה לא משנה איזה מצווה, כל התרי"ג
מצוות.
מה? גם אם אדם קיים אותם שלא במודע, זה גם פועל את פעולתו, ודאי שאינו דומה. מה?
כמה אחוזים זה גם?
אוקיי, זה כבר, אנחנו מדברים כרגע באופן כללי, המצוות פועלים לבושים. כמובן שאם המצווה תתקיים אותה עם יותר עידור מצווה, או עם כוונת המצוות, יש בזה רמות, אבל בכללות כרגע הוא לא נכנס להבדלים שבין מצווה למצווה, באיזה צורה לקיים. עצם הדבר נקרא את הלשון, אומר שמהן, דיינו מכל המצוות כולם שיהודים מקיים, נעשים לבושים לנשמה. למה מצווה יש לה כוח לעשות לבוש סיוע לנשמה? הרי המצווה זה משהו גשמי. לקחתי, כמו שאמרנו קודם, אור של בהמה, עשיתי מזה תפילין, אז לכן מה? האם האור הזה הגשמי, לפני זה הוא היה ברפת, פתאום הוא נהיה לבוש לנשמה? מה, איך הדבר הזה מתחבר? אז הוא אומר משפט כזה, הנמשכים מאור אינסוף ברוך הוא, מבחינה סובב כל מין. תדע לך שהמצווה הזו שאתה מקיים, אל תסתכל על החלק והצד הגשמי שרק אותו אתה ממשש ורואה. אתה תסתכל מה בעצם קורה כשאתה מקיים מצווה, אתה עושה כרגע את הרצון האלוקי האינסופי. ככה הוא רצה. אם הוא היה רוצה היה אמר לנו הדברים אחרים, הוא רצה את זה, זה מה שהוא אמר לנו. אם אתה מקיים כרגע את רצונו ורצונו מתבצע על ידי הפעולה הספציפית הזו שאתה עושה, אז תדע לך שהקיום הזה שאתה כרגע עושה, אתה מקבל על עצמך עוצמה שמקורה כל כך גבוה, הוא נמשך מאור אין סוף ברוך הוא, האור האלוקי שהוא אין סופי, הוא בלתי מוגבל, והאור האלוקי הזה שהוא אין סופי, איפה הוא בא לידי ביטוי, איפה אתה יכול להתקשר אליו ולבצע את רצונו בקיום של מצווה. כאן הוא מוסיף משפט אחד ואומר שהאור הזה, המקור של המצווה, הוא קורא לזה סובב כל עלמין. ומה זה סובב כל עלמין? אז הוא אומר כאן סוגריים, כמבואר הפירוש ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין בליקוטי אמרים. ליקוטי אמרים זה החלק הראשון של התניא. הוא אומר עיין שם, למדנו את זה כבר, תעיין שם, שם בפרק מ"ח של ליקוטי אמרים, שם יש אריכות להסביר מה זה סובב כל עלמין ומה זה ממלא כל עלמין. אבל לטובת אלה שלא היו בפרק מ"ח שלמדנו את זה, ומכיוון שהדמור הזקן כותב לנו פה בכל אופן את המילים עיין שם, פירושו שהוא רוצה שנעצור רגע פה ונעיין מה קורה שם, אז לפחות נחזור בכמה מילים מה זה נקרא סובב כל עלמין ומה זה נקרא ממלא כל עלמין, ואז נוכל להתקדם הלאה. כאשר הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, ברא ובורא בכל רגע ורגע את העולם, העולם מקבל חיות אלוקית ממנו יתברך. החיות האלוקית שהעולם מקבל, באופן כללי כתוב במבואר בחסידות, החיות הכללית הזו באה בשני אופנים. אופן אחד קוראים לה ממלא כל עלמין, ואופן שני קוראים לה סובב כל עלמין. ומה ההבדל ביניהם? ממלא כל עלמין זה חיות מוגבלת, מצומצמת, שמגיעה לכל דרגה ומקום בצורה שהמקום כלי לקבל ולהבין או להפנים או לקבל אותה. לדוגמה, אם בבריאה יש לנו רובד שנקרא דומם ורובד גבוה יותר שנקרא צומח, ברור לנו שבדומם לא נמצא אותו עוצמה של חיות כמו שיש בצומח. בצומח כמובן יש הרבה יותר מאשר בדומם. בדומם עצמו יש סוגים שונים של דומם, יש מים שנקראים דומם ויש אבנים שנקראים דומם, ובין האבנים עצמם יש אבנים רגילות, יש אבנים טובות ומרגליות, ובין האבנים טובות ומרגליות נוכל למצוא עוד כמה סיווגים וחילוקים, וככה כמעט עד אינסוף סוגים שונים בכל רובד ורובד שבבריאה. אז בכל אחד מהרבדים הללו יש חיות אלוקית שונה ומתאימה לאותו סוג, כי אם היה בכולם אותו דבר אז כולם היו אותו דבר. מה עושה את השוני ואת ההבדל שביניהם? זה החיות השונה ומשתנה מאחד לשני. החיות הזו שיורדת בצורה מוגבלת ומצומצמת, קוראים לה בחסידות ממלא כל עלמין. ממלא, ממלא פירושו, הוא נכנס בצורה פנימית, כל עלמין, בכל העולמות הוא נכנס בצורה פנימית, בצורה פנימית פירושו, שהוא נכנס בצורה מדודה, מוגבלת ומסודרת. הוא בא קודם לרובד העליון, ואחר כך מה ששייך לרדת מזה יורד יותר נמוך לרובד התחתון וכן הלאה. למה הדבר דומה במושג אחר? למורה שיושב בכיתה ומלמד את התלמידים שלו ענייני שכל והבנה או דף גמרא או כל חלק אחר בתורה, אז כמובן שהוא מלמד את זה לתלמידים, אז הוא צריך לכל תלמיד ותלמיד או לכל רמה של תלמידים או לכל כיתה וכיתה, הוא צריך להסביר את המושגים במובן שהם יבינו מה שהוא דיבר אליהם והם יקלטו ויפנימו את המסר. זה נקרא שהוא ירד לרמה שלהם, וזה נקרא ממלא כל עלמין. מה זה נקרא סובב כל עלמין? יש רובד נוסף, חיות אלוקית נוספת, שגם היא נמצאת בכל מקום ומקום, אבל היא נמצאת בכל מקום ומקום בצורה כזו שהמקום לא כלי לקלוט אותה. למשל, ניתן דוגמה לדבר, כמו ניקח, אם דיברנו כרגע על מורה שמלמד תלמידים, אז למשל ניקח לדוגמה, יכול להיות לפעמים שהמורה יושב ואומר לתלמידים שלו מושג מאוד מאוד עמוק, בזמן בשעת מעשה שהוא אמר להם את המושג הזה הם לא הבינו מילה אחת מה שהוא אמר, אבל מה? הם הקשיבו טוב, הם שמעו את המילים, יודעים גם לחזור עליהם, יודעים לחזור מילה במילה, אבל לא הבינו את המושג באמת מה זה. זה מושג מופשט. כמה פעמים היה שהרבי ישב בהתוועדויות ודיבר לפני החסידים, והיו חסידים שידעו לחזור אחרי כל התוועדות באופן מדויק כל מה שנאמר. לפעמים נאמרו דברים עמוקים, ומי שידע לחזור ידע לחזור על המילים, אבל מה באמת עומק העניין? אתה לא מבין, אתה רק יודע לחזור על המילים. לפעמים יכול להיות שכעבור חודש, שבוע, שנה או לא יודע כמה זמן, פתאום אחרי שהתעמקת ועלית ברמה, אתה פתאום קולט ומבין דברים שנאמרו לפני כך וכך שנים, שהם היו מונחים אצלך בראש כמונח בקופסה, אבל לא הפנמת, פתאום הפנמת. אותה תקופה שעוד לא הפנמת את זה, זה היה אצלך בראש, כן? זה היה בתוך הראש שלך, בפנים. להגיד אבל שהפנמת והיית כלי לדבר, זה חדר אצלך, שמעו את הדבר 10 אנשים שונים, ברמות שונות, אצל כולם זה מונח בראש באותו מידה, אף אחד מהם לא הבין. באותו יום שהם כבר יקלטו ויבינו, פתאום יכול להיות שיהיה הבדל, הוא יבין יותר, הוא יבין פחות. אז הנה אנחנו רואים שיכול להיות שדבר מסוים מונח בראשו של תלמיד, הוא מונח, אבל אני לא יכול להגיד שהוא מונח בצורה פנימית, שהוא יפנים את הדבר. זה מונח בצורה שקוראים לה סובב כל עלמין. סובב זה נקרא שהוא מקיף, והוא מעל יכולת השגתו. על דרך זה יש חיות אלוקית גדולה מאוד, עצומה, שנמצאת בבריאה. היא נמצאת בכל חלקי הבריאה באותו מידה. היא נמצאת בדומם ובצומח באותו מידה. למה באותו מידה? כי היא לא נמצאת בצורה פנימית ומופנמת באותו רובד בבריאה שהוא כלי אליה, ומכיוון שהוא לא כלי אליה הוא יכולה להיות בדומם ובצומח באותו מידה, כמו שכרגע דיברנו במשל שהנושא שהרב אמר והוא היה עמוק מדי, הוא מונח בראשו של השומע הפשוט ובמוחו של השומע העמקן, אבל כרגע אצל שניהם זה באותו רמה, שניהם לא הבינו, רק חוזרים על המילים. זה נקרא סובב כל הזמן. אומר כאן אדמו הזקן שהמצווה שיהודי מקיים, תדע לך שהעוצמה של המצווה, מצד אחד יבוא יהודי ויגיד, רגע, אני לא מבין את המצווה. אני לא מרגיש, אני קיימתי מצווה, אבל אני לא מרגיש שבעת קיום המצווה משהו פה השתנה והרגשתי ככה בצורה פנימית. אם כל אחד היה מרגיש בעת קיום המצווה, מה המצווה משנה אותו, לא היה בכלל בחירה חופשית. כל אחד היה רץ לקיים מצווה, לא היה לו בכלל התמודדות עם היצר הרע, לא לקיים או כן לקיים, כי הוא רואה בצורה מוחשית שהמצווה הזו שהוא מקיים פועל, אף אחד לא צריך לשכנע בן אדם לאכול, כי הוא יודע שהוא יאכל, הוא יצווה, זה דבר שאתה רואה את התוצאה מיידית. כשאדם מקיים מצווה, למה הוא לא רואה באופן מוחשי ומיידי את ההשפעה הגדולה של המצווה? אז הוא מסביר כי המצווה זה מבחינת סובב כל עלמין. האור האלוקי האדיר שיש במצווה, הוא מגיע מדרגה כל כך גבוהה שקוראים לה סובב כל עלמין, וכרגע הסברנו מה זה נקרא סובב כל עלמין. זה מונח ונמצא, אבל באיזה אופן זה מונח? באופן שאתה לא כלי כרגע לקבל אותה. אבל זה מונח אצלך. ואם זה מונח אצלך, זה יפעל עליך. ביום מן הימים, כשתצטרך, שהנשמה שלך תצטרך את הלבוש הזה להשתמש בו, יש לה את זה, זה כבר נמצא בתוכה. כי אתה כל הזמן קיימת את המצווה והחדרת לתוכך את העוצמה האלוקית הגבוהה הזו. זה מה שהוא אומר כאן. וזה בעצם קורה בכל מצווה, לא רק בצדקה. אני קורא את הפעם את המשפט. מכל שמהם נעשים לבושים לנשמה, מכל המצוות שיהודי עושה נהיה לבושים לנשמה שלו, הנמשכים מאור אינסוף ברוך הוא מבחינת סובב כל עלמין. כל המצוות נמשכים לנשמה, מאיזה דרגה הם באים? מהדרגה הזו שקוראים לה סובב כל עלמין. וזה גם הסיבה שאתה לא מרגיש באופן מוחשי את הפעולה של המצווה, כי היא באה מדרגה שאתה לא יכול להרגיש אותה כרגע. אבל מה? כדי לקבל את הגילוי הגדול הזה, תדע לך שזה ביתרותא דלתתא. אתה מצדך, לא יכול יהודי לבוא ולהגיד, אם אני בין כוח לא מרגיש מה המצווה פועלת עליי, אז למה אני צריך לקיים? אז גם בלי לקיים שזה יהיה מונח אצלי. כי אם זה סובב כל עלמין וזה נמצא בכל מקום, גם אם המקום הוא לא כלי, אז למה אני צריך לקיים? אני יהודי, יש מצוות, שהמצוות יפעלו עליי ויעירו עליי ככה, כי הרי אמרנו שהאור שהוא סובב כל עלמין מאיר בכל העולמות כל הזמן. אומרים לך, לא, המצווה, אם אתה רוצה שהמצווה תהיה אצלך ותפעל, זה תלוי בך שאתה תעשה משהו בשביל זה. מה אתה צריך לעשות? לקיים את המצווה. זה נקרא ביתרותא דלתתא. במיוחד זה במצוות הצדקה, היא מצוות השם ורצון העליון ברוך הוא. ופה יש חשיבות גדולה במשפט הזה שאמרנו, זה חשוב בכל מצווה ובמיוחד בצדקה, כדי שהמצווה תפעל את פעולתה, אז פה זה גם אולי מענה למה שקודם אתה הערת, כדי שהמצווה תפעל את פעולתה צריך להרגיש שזה מצוות השם, שזה רצון העליון. זאת אומרת, לפעמים יכול להיות שאדם מקיים את המצווה והוא לא מרגיש שהוא עושה כרגע את רצון העליון. למשל, יש לו כסף כמה, אם הוא בכלל לא צריך את זה, עובר, הוא נותן, הוא זורק, הוא אפילו לא, הוא לא מרגיש בשעת מעשה שהוא עושה מצווה. אז להגיד שזה לא יפעל כלום אי אפשר, כי המצווה הוא קיים, כי הרי כתוב במפורש בהלכה שאדם שאיבד מטבע ואפילו לא יודע שהוא איבד מטבע ועבר אני ומצא את המטבע הזה ונהנה ממנה, אז זה נחשב לאדם שאיבד שהוא קיים מצוות צדקה, למרות שהוא אפילו לא יודע שנפל על המטבע. וכל שכן שאם הוא יודע שהוא נתן מטבע והוא לא מרגיש את העוצמה שבדבר, גם לא קרה כלום. יש על זה סיפור מעניין עם אדמו"ר הזקן, שסיפרנו את זה כאן פעם, שהיה...
טובים, אבל אין לזה סימנים ואין לזה טובים.
על כסף אין סימנים ואין טובים, ולכן גם היה מותר לי לקחת את זה. יש סיפור עם אדמו"ר הזקן שבא אליו אחד מהחסידים שלו, שהיה עשיר גדול ופרנס הרבה יהודים באוכל וכו', אבל הוא היה אדם מאוד רציני, והוא אמר לעצמו, כשאני נותן, אני נותן ולא מרגיש את החיות האמיתית במצווה. אני נותן כי יש לי, אני נותן כי אני לא יכול לסבול שהוא מסכן, אבל אני לא מרגיש את הקדושה ואת המצווה ואת האמת. אני לא עושה את זה באמת, זה היה עיקר הבעיה שלו. הוא נכנס ליחידות לאדמו"ר הזקן והיה לו, הוא אמר, רבי, יש לי בעיה, אני נותן צדקה, אבל לא באמת. ענה לו אדמו"ר הזקן, מה אכפת לך שאתה לא נותן באמת? העיקר שאני אוכל באמת ונהנה באמת ומתפרנס באמת, אז זה המצווה, זה עיקר העניין של המצווה. למרות זאת הוא מדגיש כאן פה אדמו"ר הזקן שהמצווה זה היא מצוות השם ורצון העליון ברוך הוא. יש מעלה גדולה שכשאתה בעת קיום המצווה מבין, מרגיש, לפחות יודע בשכל שאתה עושה כרגע את רצון העליון, וזה מה שאומרים בברכה לפני שמקיימים מצווה, יש הרי ברכות המצוות, אז אתה מברך אשר קדישנו ומצוותיו וציוונו. זאת אומרת, אתה מדבר כאן על הרצון העליון שהוא ציווה אותנו לעשות, ואז אתה מתחבר על ידי המצווה על הרצון העליון.
יש התחברות בין אתה והרצון השם, ברוך אתה, זאת אומרת, אתה
מתחבר ליהודים, נכון? זה צוותא, מצווה ולשון צוותא, כמו שדיברנו קודם.
שזה אני אומר, כמה אחוזים
יש שם? בסופו של דבר עד אין סוף. לא נשאיר שום אחוז ריק. והאדם צריך לעבוד על עצמו, להגביר את האחוזים.
לחלוק מהעולם, ולא היה בעניין של כל העולמים.
אז הוא ירד עוד פעם להשלים את מה שהוא לא עשה.
זה אמרו לך.
נכון, אני חושב רק מה שאמרו לי, לא ממציא. השיח אדמו"ר הזקן ואומר הלאה, ועיקר המשכה זו מאור אינסוף ברוך הוא, המשכה הזו שאנחנו אומרים כרגע, שכשיהודי מקיים מצווה, בעת קיום המצווה נמשך אור אלוקי אינסופי, האור האלוקי הזה שנמשך בעת קיום המצווה, עיקר ההמשכה, עיקר הפעולה של המצווה, הוא לבוש ואור מקיף, אני אקרא את המשפט עד הסוף ואחרי זה אני אסביר, הוא לבוש ואור מקיף ליוד ספירות דאצילות בריאה יצירה עשייה, המשתלשלות מעילה לעילה וממדרגה למדרגה, הנקראות בשם ממלא כל עלמין. נסביר מה קראנו ואז נקרא את זה פעם נוספת ונראה שאנחנו בעזרת השם נבין את המשפט שקראנו כרגע. אומר אדמו"ר הזקן כך, מה אמרנו, מה פועל המצווה? כשיודעים מקיים מצווה אמרנו בתחילת הדברים, מה זה פועל? מצווה, מאיפה בא האור האלוקי האדיר שיש בכל מצווה, מאיפה זה בא, מאיזה דרגה אמרנו? סובב כל עלמין, זה מה שאמרנו. ואם האדם לא מקיים מצווה, הרי הוא ממשיך לחיות, העולם קיים לכאורה. מאיפה העולם מקבל את החיות שלו אמרנו? החיות הסטנדרטית, הרגילה, שהעולם מקבל. מאיפה הוא מקבל אותו? מחיות אלוקית שאיך היא נקראת? סובב? ממלא כל עלמין. אז החיות האלוקית שנמצאת בבריאה שהיא נקראת ממלא כל עלמין. כשאתה מקיים מצווה, אתה ממשיך בתוך סדר הבריאה אור גבוה יותר. אתה מוסיף. העולם מצד עצמו, האור האלוקי שמאיר בו, זה ממלא כל עלמין, זה האור המוגבל והמצומצם. כל מצווה שיהודי מקיים, הוא פשוט מוסיף חיות אלוקית גבוהה יותר לבריאה. הוא ממשיך בבריאה, אור שנקרא סובב כל העלמין. הבריאה כרגע לא מפנימה את זה, לא מרגישה את זה, כי זה סובב כל העלמין. אבל העולם מקבל את זה, העולם מתמלא, זה נותן ליהודי גם היום כוחות להיות יותר עדין, יותר מחובר לאמת. זה פועל עליו, זה פועל על הבריאה כולה, כל העולם כולו, גם לא רק על עם ישראל, כל העולם כולו משתנה. כשיש יותר גילוי אלוקי בעולם, אז העולם נהיה יותר מזוכח. כמו שנאמר שהמצוות ניתנו, ככה כתוב במשנה, לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריאות. מה זה נקרא לצרף? כמו צורף שלוקח גוש מתכת שמורבב פסולת סיגים עם זהב, והצורף אמור להוציא את החלק הטוב. המצוות באו לצרף את הבריאות, לזכך. אז המצוות פועלים זיכוך, כי הגילוי האלוקי, למרות שהוא סובב כל העלמין, הוא מזכך את הבריאה. זה בעצם העניין, עיקר ההמשכה של המצוות זה להימשך בתוך מה שנקרא בקיצור, בחסידות, סדר השתלשלות. מה זה נקרא סדר השתלשלות? יש ארבע עולמות כלליים מעל העולם הזה הגשמי. ארבע עולמות שכדי שהאור האלוקי ירד לעולם הגשמי שבו אנו נמצאים, הוא יורד לאט לאט מדרגה לדרגה, עד שהוא מצטמצם מאוד לרדת אלינו. ארבע העולמות הללו הם ידועים לנו בשמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. בכל עולם ועולם, יש בכל עולם ועולם סדר השתלשלות יותר מפורט, איך שזה יורד מספירה לספירה, זה נקרא 10 ספירות. יש 10 ספירות בעולם האצילות, ו10 ספירות בעולם הבריאה, ו10 ספירות בעולם היצירה, ו10 ספירות בעולם העשייה. בכללות זה 40 ספירות, הם אותם שמות, אותם 10, אבל בכל עולם זה יורד לדרגה נמוכה יותר. וככה זה, יש בזה עד אין סוף דרגות. וכל הירידות הללו הן הכרחיות, כי כדי שחפץ גשמי, כדי שדומם או צומח או חי או מדבר שנמצא פה בעולם הזה הגשמי, יקבל את החיות האלוקית שמתאימה ומצומצמת לפי יכולת הקיבול שלו, הרי המרחק הוא אדיר בין נברא גשמי ומצומצם לאין סוף ברוך הוא. חייב שיהיה כאן הרבה ירידות וצמצומים עד שהוא יוכל להבין, כמו שנאמר אצל שלמה המלך, שהיה חכם כזה גדול, והמרחק בין שלמה המלך לאנשים פשוטים היה מרחק של 3,000 מדרגות. כך כתוב, וידבר שלמה 3,000 משל, 3,000 מדרגות היה מרחק משלמה המלך לאדם פשוט. הוא היה צריך להוריד את רמת השכל הגבוהה שלו, להוריד אותה ברמה נוספת ועוד יותר. אחרי שירד 3,000 רמות, אז אנחנו אנשים הפשוטים יכולנו להתחיל להבין את מה ששלמה המלך החכם מכל אדם אומר. זה כשמדובר על שלמה המלך, שגם הוא אדם גשמי בשר ודם שנמצא פה בעולם הזה. לאחת כמה וכמה כשמדובר על אלוקות ואין סוף ברוך הוא, זה ירידות אדירות. וכל הירידות הללו נקראות השתלשלות של 10 ספירות דרך 4 העולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אז הסדר ההשתלשלות הזה שמאיר בכל דרגה ודרגה חיות מוגבלת ומצומצמת, איך כל הסדר הזה נקרא? ממלא כל עלמין, כי זה חיות אלוקית, כמו שדיברנו קודם, שהיא ממלא. מה זה נקרא ממלא? נכנסת לכל דרגה לפי מצבה. מה קורה כשיהודי מקיים מצווה? פתאום הבריאה מקבלת איזה זעזוע, פתאום נכנס פה לבריאה משהו גבוה יותר, משהו שהבריאה בכלל לא כלי לקבל ולהכיל אותה. פתאום מי נתן לבריאה את העוצמה הגדולה הזו? יושב יהודי פשוט ומקיים את הרצון האלוקי במעשה אחד פשוט קטן, הוא אפילו לא מבין את העוצמה של המעשה שהוא עשה. כל מצווה שיהודי עושה, הוא מקיים את הרצון האלוקי, הוא פועל שבתוך כל המערך הזה שנקרא ממלא כל עלמין, פתאום יהיה גילוי גבוה יותר, גילוי שנקרא סובב כל עלמין. עכשיו נקרא עוד הפעם את המשפט שקראתי בבהירות, נראה שזה בעצם מה שהוא אומר כאן. ועיקר המשכה זו מאור אין סוף ברוך הוא, ההמשכה העיקרית של האור האלוקי הזה שדיברנו קודם, שמאיפה זה בא? מסובב כל עלמין. ומה זה עושה? זה לבוש, הוא לבוש ואור מקיף. זה לבוש, זה אור אלוקי שמקיף ומאיר. איפה הוא בא להאיר? ליוד ספירות. יוד ספירות זה 10 ספירות שנמצאים בכל עולם ועולם. דאביה, דאביה זה ראשי תיבות, דאצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זאת אומרת, זה 4 העולמות הכלליים שבכל עולם יש את 10 ספירות המשתלשלות מעילה לעילה וממדרגה למדרגה. כמו שאמרנו שכל החיות האלוקית יורדת מדרגה לדרגה באופן של מעילה לעילה, עילה לעילה זה כמו סיבה ומסובב, זה יורד, אחד פועל וגורם שהאור יצטמצם יותר ויתאים לדרגה נמוכה יותר. הנקראות בשם, איך קוראים לכל הסדר הזה? ממלא כל עלמין. אז לסדר ההשתלשלות הזה שנקרא ממלא כל עלמין, המצוות שנעשים הופכים להיות אור עליון יותר שיעיר בתוך הסדר ההשתלשלות הזה. למה זה? פירוש. עכשיו הוא ממשיך עוד קטע וזה, נבין את זה כי דיברנו על זה בעל פה כרגע. כי אור אין סוף ברוך הוא. האור האלוקי שהוא אין סופי מתלבש ומאיר בתוך כל ההשתלשלות. אנחנו יודעים הרי שהאור האלוקי צמצם את עצמו, ממלא כל עלמין, הרי זה צמצום, זה ירידה שמתאימה את עצמה לכל מקום ומקום לפי דרגתו. הוא מאיר בתוך כל ההשתלשלות, כמו שאמרנו קודם, נקרא סדר השתלשלות. מה כולל סדר ההשתלשלות? העשר ספירות, האצילות, בריאה, יצירה, עשייה. והוא המעציל, הוא המעציל, דיינו הבורא, הוא העציל, זאת אומרת, הוא גילה העשר ספירות דאצילות המשתלשלות לבריאה, יצירה, עשייה. הוא גילה עשר ספירות שמאירות בתוך עולמות בריאה, יצירה, עשייה, על ידי צמצום עצום המבואר בעץ חיים. יש ספר קבלה שנקרא עץ חיים, הוא מבאר איזה צמצום אדיר היה צריך להיות כדי שיהיו עשר ספירות, ונקרא אור פנימי. כל סדר ההשתלשלות קוראים לזה אור פנימי. למה זה אור פנימי? כי זה אור מוגבל ומדוד לפי יכולת של כל דרגה ודרגה, זה נקרא ממלא כל עלמין. וכשיהודים יקיים מצווה, נקרא עוד שלוש שורות ואז נרחיב קצת יותר אולי בעניין הזה של עשר ספירות. ועל ידי קיום המצוות, כאשר מקיימים מצוות, מה קורה? נמשך אור מקיף הנעל, נמשך האור העליון יותר, האור המקיף שהוא נקרא סובב כל עלמין, הוא מאיר. איפה מאיר האור המקיף הזה? תוך העשר ספירות, האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הוא מתייחד עם האור פנימי. פתאום נהיה בבריאה התחברות בין אור גבוה יותר לאור מצומצם ומדוד יותר. ונקרא, איך קוראים לחיבור הזה? ייחוד קודש בריחו ושכינתי, כמו שכתוב במקום אחר. המושגים שכרגע דיברנו, חלקם למדנו כבר בהרחבה בחלק הראשון של התניא ולקוטי המוהרים. למרות זאת, מכיוון שמושגים קצת עמוקים, אז בהשקפה הראשונה אולי חלק הבינו, חלק זה נראה מילים גבוהות מדי ונסתרות ונעלמות. אנחנו בכל אופן ננסה קצת להסביר חלק מהמושגים, ובעזרת השם בתניא זה בריבוי הלימוד הדברים חודרים לאט לאט, ובסופו של דבר אנחנו מצליחים איזו הערה מסוימת להבין, אז היה זה שכרנו. יחזור אם אנחנו נתמיד נשפשף את המוח וההבנה שלנו בריבוי האותיות הקדושות של התניא, אז הדברים גם יחדרו להבנה קצת לפחות. אבל בואו ננסה קצת להרחיב טיפה את הדיבור בכמה מילים לפחות. אתה פשוט חוזר כאן כמה פעמים על המושג של עשר ספירות שהוא צמצם, צמצום עצום וכולי. כדי להבין את זה, ניתן איזה כמה מילים על המושג הזה. כשאדם בא ואומר, שואלים אותו, אתה יודע להגדיר לנו את הקדוש ברוך הוא, את בורא העולם? אתה תגיד, מה זאת אומרת? ודאי, הקדוש ברוך הוא חסדן, הוא רחמן, הוא גיבור. כל אחד ייתן תיאורים שקיימים ומופיעים בתורה, זה לא המצאות שמישהו ימציא. כל ההמצאות הללו, כל התיאורים הללו שאנחנו אומרים כלפי הבורא, הם נכונים. מה פירוש, מה השאלה שלי אם הם נכונים? זה הרי שאלה מוזרה, הם כתובים בתורה, זה נכונים בוודאי. אני מתכוון לשאול, האם לכאורה, האם נכון לומר שהבורא הוא, לא משנה מה, ברגע שנגיד הוא א' ב' ג', הרי כבר הגדרנו אותו, והרי הוא בלתי מוגדר. כמו שהגמרא אומרת, למדנו את זה לא מזמן, שאחד מהתלמידים ישב בישיבה והתפלל תפילת 18, וכתוב הרי תפילת 18, הקל, הגדול, הגיבור והנורא, זה השלוש תיאורים שכתובים על הבורא בתחילת התפילה של 18, הגדול, הגיבור והנורא. אותו תלמיד אמר, לא נראה לי להסתפק באותם שלושה תיאורים בלבד, הוא התחיל להוסיף, האיזוז, האדיר, הנפלא, התחיל להוסיף ככל שיד הדמיון הרחיבה לו, ואחרי כמה דקה, שניים, זהו, נגמרו לו המילים, כן? אז ישב לידו רבו, וכשהוא סיים להגיד, הוא אמר לו, זהו? הגדרת את בורא העולם, סיימת להגדיר אותו, הוא מושלם, זהו, בזה התחלת, זה סיימת. כלומר, אילולי משה רבינו בתורה לא היה כותב את שלושת המינים הגדול, הגיבור והנורא, גם את זה לא היינו יכולים להגיד. כי כשאנחנו אומרים משהו, אנחנו נכנסים פה לבעיה, כי הוא לא מוגדר, וכל דבר שאני מגדיר, אז זה בעיה. אז לכאורה, הוא לא מוגדר. אז אם הוא לא מוגדר, אז הוא לא מוגדר בשום הגדרה. אז אם הוא לא מוגדר בשום הגדרה, אז נשאל את השאלה, אז איך אנחנו בכל אופן אומרים עליו חזן, רחמן, גיבור, חזק, וכל הביטויים הנוספים? אז התירוץ הוא כך. יש בבריאה, למשל, יש בבריאה הרבה דברים בעלי מעלה. אבל הכלל הוא בבריאה שכל דבר שיש לו מעלה, חייב להיות שיש לו גם חיסרון. אנחנו רואים את זה במכתבים רבים שהרבי כותב לאנשים שמתייעצים איתו על נושא של שידוכים, אז הרבי כותב להם שלא יחפשו דבר שהוא כלי למעלות, כי אין בבריאה דבר שהוא כלי למעלות, וכל דבר תמיד יש חיסרון, אתה רק תדע להסתכל נכון על המעלות ולא על החיסרונות שקיימים בכל מקרה. מה פרוש לכל דבר יש חיסרון? ניתן דוגמאות פשוטות. אדם קיבל מתנה מיטה חדשה הביתה. הייתה גדולה, יפה, רחבה. ברוך השם קיבל את המתנה, הוא בא איתה הביתה, פתאום יש לו בעיה, אין לו איפה לשים את זה. תופס מקום, זה מזיז, אין לו מקום. אז זה מעלה גדולה, מיד הביא איתו חיסרון גדול. יש לנו אדם שהוא חכם גדול. ממש חכם גדול, אדיר. תביא אותו לכיתה א', לספר סיפור לילדים הקטנים, אז הפה שלו נסתם. הוא יודע לדבר רק לסטודנטים ברמה גבוהה מאוד, לילדים קטנים, הוא לא יודע אפילו איך פוסקים לדבר ומתעסקים איתם. יש לו מעלה גדולה, יש לו גם חיסרון, הוא לא מסוגל לרדת לרמה נמוכה. כל דבר שאנחנו רק נמצא מעלה, יש לו ביחד עם זה גם חיסרון. אצל בורא עולם, הוא כלי למעלות. מה פרוש הוא כלי למעלות? כשאנחנו אומרים, למשל, על משהו שהוא בלתי מוגבל, אין לנו בבריאה דוגמה למשהו בלתי מוגבל, אבל באופן דמיוני, אם נגיד על משהו שהוא בלתי מוגבל, יש לו חיסרון. מה החיסרון של דבר שהוא בלתי מוגבל? לא, הוא בלתי מוגבל. בלתי מוגבל אמיתי הוא לא מתחיל ואף מקום לא נגמר. מה החיסרון שלו? שכל המוגבלים לא יכולים לגעת בו. כל המוגבלים לא יכולים להבין אותו. כל המוגבלים, הוא לא יכול להיכנס למוגבלים, אז אם הוא בלתי מוגבל, אז שישאר לו באותם מקומות. קצת אבסורדי להגיד בלתי מוגבל במקום מסוים, אבל באופן תיאורטי. אם הוא בלתי מוגבל, יש לו בעיה, אז הוא יכול להיות בתחום בלתי מוגבל, והעולם המוגבל, מה יכול לתפוס אותו? אבל אם נגיד על בורא עולם שהוא בלתי מוגבל, והוא מופשט, ולכן יש לנו בעיה שאנחנו לא יכולים לתאר אותו, אז עם כל המעלה שעשינו לו, עשינו לו גם בעיה. אם הוא כזה נעלה, יש לו בעיה שהמוגבלים לא יכולים לתפוס אותו. אבל לנו יש בעיה, כן? לא, אין בעיה. מה פרוש אין לו בעיה? הוא מושלם. מה פרוש הוא מושלם? באותו מידה שהוא יכול להיות בלתי מוגבל. באותו מידה הוא גם יכול להיות בגבול. הגבול בשבילו זה לא חיסרון, כמו שהבלתי מוגבל זה לא בשבילו מעלה. ולכן הוא בחר שניהם. ולכן זה שהוא בחר לגלות את עצמו במסגרת שנקרא 10 ספירות, 10 ספירות שהן חוכמה, בינה, דת, ואז קוראים לו חכם, קוראים לו גיבור, קוראים לו חזדן, קוראים לו מפואר, כל התיאורים שהם נלקחים מהעשר מידות, זה נכון. איך זה נכון? הרי אמרת שהוא בלתי מוגבל. הוא בלתי מוגבל, והוא בחר להכניס עצמו גם במסגרות של גבול מסוים. זה הבחירה שלו. הוא כלי למעלות. יש לו את המעלה של הבלי גבול, בלי החסרונות של הבלי גבול. יש לו את המעלה של הגבול, בלי החסרון של הגבול.
לא מושלם.
מה?
לא מושלם. באמת לא מושלם.
מה לא מושלם?
מושלם לא נראה לי, זה הגדרה...
אז יש לך הגדרה יותר טובה? תעזור לי. ומכיוון שכך, ומכיוון שהוא מושלם, כלי לשלימות,
זה לא כלי מושלם. אין לי, אני בכלל.
ומכיוון שהוא מושלם לגמרי, לכן יש לו גם יכולת לגלות את עצמו ב10 ספירות. וה10 ספירות שהוא מגלה את עצמו בהן, הוא מגלה את עצמו גם בדומם, בצומח, בחי, כל פרט שבבריאה מספר לנו על בורא עולם. כדי לראות ולספר על בורא עולם, אתה צריך לטוס עם חללית מחוץ לאטמוספירה, ואז פתאום לראות את הגדלות שלו. אתה יכול לראות אותה בגרגיר חול קטן שנמצא פה למטה, את גדלות הבורא. הגדלות של הבורא באה לידי ביטוי בכל פרט ופרט. אבל הגדלות הזו שבאה לידי ביטוי בפרטים הקטנים, קוראים לזה בחסידות, ממלא כל עלמין. זה גילוי גדול שהוא יורד בכל פרט ופרט בצורה מדודה ומצומצמת. אם אתה רוצה להכניס בתוך המקום המדוד גם אורות גבוהים יותר, תקיים מצוות. כל מצווה יש לה עוצמה כזו שהיא מכניסה בתוך הגבול אור בלתי מוגבל, וזה מעניין, המוגבלים לא מרגישים את העוצמה שהם קיבלו, אבל הם קיבלו את זה. תאמין שיש לך את זה, אתה גם תרגיש את זה, הנשמה גם תקבל מזה, היא גם מקבלת מזה, אבל זה בלתי מוגבל, זה אין סוף. זה נקרא, יש בהרבה מקומות, בהרבה סידורים, וגם הסידור שלנו זה מופיע פעם אחת, כל בוקר אומרים לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה. יש הרבה קהילות ישראל שלפני כל מצווה ומצווה שהם עושים, לפני כל מצווה אתה אומר לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה. יש הרבה סידורים שלפני תפילת ערבית אומרים לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, יראיני מזומן, נלך נתחיל לפעמים כרגע תפילת ערבית וכו'. מה זה נקרא ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה? מה המשפטים הללו אומרים? המשפט הזה, ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, אומר לחבר את האור הבלי גבול באור הגבול, להכניס בתוך הסדר השתלשלות עוצמה ש... שנקרא סובב כל העלמין. איפה זה נמצא במילים קודשא בריך הוא ושכינתה? בצורה מאוד פשוטה, קודשא בריך הוא קודשא, מה זה במילים בלשון הקודש? זה הקדוש. מה נקרא קדוש? קדוש, פירוש המילה קדוש בלשון הקודש, זה מובדל, מובדל ומופרש, אנחנו לא יכולים להשיג אותו, הוא מובדל מאיתנו, הוא נעלה מאיתנו. מה זה נקרא שכינתי? שהוא שוכן. מה זה נקרא? הוא שוכן, הוא מתלבש, הוא מצומצם. מה זה נקרא ייחוד? בוא נעשה ייחוד בין קודשא בריך הוא, בין הקדוש והמובדל, לשכינתי, לדרגה ששוכנת ומתלבשת. איך אני עושה ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי? מתי אומרים את זה? לפני קיום מצווה. לפני שאתה מקיים מצווה, תדע, אני עכשיו הולך לעשות ייחוד של קודשא בריך הוא ושכינתי. על ידי שאתה מקיים מצווה, אתה ממשיך אור של סובב כל עלמין בתוך האור הממלא כל עלמין. זה בעצם הרעיון שאומר כאן שזה קורה בכל מצווה ומצווה. עוד לא דיברנו מה זה מצוות הצדקה והמעלה שלה, כרגע מדבר בכללות מה קורה בכל מצווה ומצווה. איפה אתה קורא? נכון, בכל מקום ובכל עת ובכל דבר ובכל עניין, בכל מצב. אבל יהודי כשהוא מקיים את רצונו הוא מגלה אותו יותר. נמצא או נמצא, גם אם אדם לא יקיים וכן יקיים, הוא נמצא בכל מקום. אבל המצוות שאתה עושה הם פועלים שהוא יהיה בצורה יותר גלויה, וזה בעצם מה שרוצה מאיתנו בורא עולם, שאנחנו נגלה אותו בעולם.
המצווה מביאה אותך להיות כלי, לקבל שהוא נמצא
בעצם. אכן, זה בדיוק מה שהוא פתח את האיגרת. מה שאתה אומר, עושה אותך להיות כלי, בלשון התניא פה זה נקרא נעשה לבוש לנשמה, זה בדיוק אותו רעיון, נכון, אתה צודק. עכשיו נמשיך הלאה. ומערה דערה מאור מקיף הנל. האור המקיף, האור שנקרא סובב כל עלמין, הוא אור עם עוצמה גדולה. הערה דערה מהאור הזה, על ידי צמצום רב, נעשה לבוש לבחינת נפש, רוח, נשמה של האדם. כדי שהאדם יוכל לקבל איזשהו לבוש מהמצווה שהוא קיים, שהוא יהיה כלי, המצווה עצמה היא עוד מדי חזקה, העוצמה, הווליום שלה גבוה מדי, המתח שלה גבוה מדי. אתה צריך לקבל הערה דהערה מהמצווה כדי שתוכל לקיים. למדנו פעם את עניין, אם אתם זוכרים, שרק אדם נשמה בגוף פה בעולם הזה יכול לקיים מצוות. למה נשמה למעלה לא יכולה לקיים מצוות? היא לא מסוגלת מרוב העוצמה של המצווה לגשת בכלל לזה. דווקא אנחנו, שאנחנו לא קהילים, לא מבינים בכלל את העוצמה שבדבר, אז בפשטות אנחנו מקיימים, מניחים תפילים, שמים מזוזה. בגלל שאנחנו לא רואים, בגלל שאני סובב כל העלמין, דיברנו פעם משל, שאתה רוצה להעביר משהו, חפץ יקר ביותר מעיר לעיר, אז את מי אתה תשלח שליח אדם שהוא לא מבין את היוקר של הדבר שהוא מחזיק ביד? כי תיקח בן אדם שמכיר כמה הדבר הוא יקר, אז מרוב התרגשות שהוא מחזיק כרגע, מרוב לחץ שהוא מחזיק, הוא פשוט לא יהיה מסוגל שהחפץ יעבור בשלימות, הוא יישבר בדרך כמה פעמים. אתה אתה לוקח אדם מבוגר, מעביר אותו איזה כלי ככה, כוס יקרה, ואומר לו תעביר את זה, הוא מרוב התרגשות ישבור את הכלי בדרך. כך ילד קטן שלא מבין את ההבדל בין הכוס הזו לכוס אחרת, ייקח את הכוס ויעביר אותה בשלימות, אין לו שום בעיה. זאת אומרת שדווקא בגלל החוסר ההבנה שלנו בדבר, לכן אנחנו יכולים יותר בקלות לגשת לדבר. כל מצווה יש לה עוצמה כל כך גדולה, הנשמה שנמצאת למעלה, היא מתגעגעת לזמן של קיום מצוות, היא לא מבינה למה אדם שנמצא פה למטה לא רץ לקיים בכל רגע מצווה, כי פה למטה יש לך את היכולת, שם למעלה מרוב העצמה, שם אתה רק מקבל הערה דהערה מהמצווה, שזה יהיה איזה לבוש לנשמה. זה מה שהוא אומר, שרק הערה קטנה נהיה לבוש לנשמה. איפה הנשמה נהנית מהמצווה? בגן עדן התחתון והעליון. גן עדן התחתון והעליון, זה מה שנקרא, קודם הזכרנו את זה בעולמות, זה נקרא עולם הבריאה ועולם היצירה. כתוב שגן עדן העליון זה נקרא עולם הבריאה, וגן עדן התחתון זה נקרא עולם היצירה. כל נשמה שמגיעה ביום מן הימים שייכת לאותו דרגה שהיא שייכת, וכשהנשמה נמצאת בגן עדן היא צריכה לבוש, היא צריכה יכולת כלי לקבל את העוצמה של הנשמה, שיוכלו ליהנות ולהציג איזו השגה והערה מאור אין סוף ברוך הוא, כמו שכתוב במקום אחר. וזהו שאמרו רזל, שכר מצווה בעיה על מלאקה, אין שכר מצווה כאן בעולם הזה. למה? כי בעולם הזה הגשמי ובעל גבול וצמצום רב ועצום מאוד מאוד, העולם שאנחנו נמצאים בו הוא עולם מאוד מוגבל, מאוד מצומצם, יש כאן כמה ביטויים, בעל גבול וצמצום רב ועצום מאוד מאוד, אי אפשר להתלבש שום הערה מאור אין סוף ברוך הוא. לא יכול להיות שבעולם הזה יתלבש, מה זה נקרא יתלבש? לא אומרים שאין פה בעולם אור אין סוף, אבל הוא לא יכול להתלבש. כשאומרים בן אדם כך תלביש בגד, אז הבגד שהוא מלביש חייב להיות מתאים למידות שלו, לא לבש. אם הוא לבש בגד זה לבוש עליו, אז פירושו שהוא מפנים את זה וזה חלק ממנו. לא יכול להיות שיתלבש פה בעולם שום הערה מאור אין סוף ברוך הוא. כי אם על ידי יוד ספירות הנקראים גופה, וזוהר הקדוש, ודאי יש בעולם הרבה הערות והרבה השפעות, אבל מאוד מצומצמות, הם באים רק באמצעות העשר ספירות. העשר ספירות קראו להם גופה. למה הוא מדגיש שקראו להם גופה? אנחנו מכירים את זה מפתיחת אליהו, שם כתוב את הביטוי הזה. למה חשוב להדגיש גופה? הוא יגיד את זה מיד בהמשך. כי הגוף, אם קוראים לעשר ספירות גוף, אז מה זה הנשמה שלהם? הנשמה שלהם זה האור האינסוף האלוקי הבלתי מוגבל. המרחק בין הגוף לנפש הרי הוא מרחק אדיר. אז אם אנחנו מקבלים משהו, אנחנו מקבלים דרך הגוף, את הנפש, את האינסופי הבלתי מוגבל, העולם שלנו הוא לא כלי לזה. מה אנחנו כן מקבלים? אומר, חסד דרוע ימינה. כך כתוב בפתיחת אליהו, שספירת החסד נקרא זרוע ימין. זאת אומרת, קוראים לזה בביטויים שזה כמו גוף. אז יש ודאי בעולם השפעות אלוקיות, אבל מאוד מאוד מצומצמות. למה? לפי שכמו שאין ארוך לו להגוף הגשמי לגבי הנשמה, כמו שהגוף הגשמי אין לו שום יחס, המרחק הוא גדול מאוד בין גוף לנשמה, כך אין ארוך כלל ליוד ספירות דאצילות לגבי המאציל העליון אין סוף ברוך הוא. לכן למרות שמאיר בעולם דרך עשר ספירות, אבל אפשר להגיד שזה כמו שאתה מקבל את האין סוף, את הערה האין סופית של סובב כל עלמנה בלתי מוגבר, לא? אתה מקבל דרך הגוף, אבל אתה לא יכול לקבל את זה ישירות מהנשמה. אז אתה מקיים מצווה, אתה משנה את העולם, אתה פועל בעולם גילויים אדירים, אבל להגיד שהעולם כלי לזה, הוא לא כלי לזה. להגיד שאתה תניח תפילין, או תשים מזוזה או כל מצווה אחרת, ופתאום תראה שינויים גשמיים בגוף הגשמי, לא בהכרח. ודאי שהקדוש ברוך הוא נותן תנאי עבודה, זה לא נקרא השכר של המצווה, אבל לא בהכרח שזה יביא ישירות השפעה בעולם, כי כל המצוות ההשפעה האמיתית שלהם נשארת ברמה אינסופית. הנשמה תקבל אותם, היא לא תפסיד שום דבר ממה שהיא פעלה, אבל כאן בעולם הזה כרגע העולם לא יכול להיות כלי לעוצמה כל כך גדולה. כדי לפעול על העולם, כדי לפעול על האדם, רק הוא לא כלי לזה. זה שהוא כרגע לא רואה את התוצאה, אז זה כמו שאדם זורע כרגע באדמה הגרעין, אז מישהו יסתכל עליו ויגיד, אתה מאבד כסף, אתה קונה זרעים וזורק אותם באדמה והם ירקבו לך, לא חבל? אבל אם אדם מבין שמזה בעצם יש לו איזה השפעה עתידית, אז הוא מבין שכרגע זה לא, זה לא בזבוז, אלא זה, זה השקעה שיש לה תועלת. שם הוא זכה בפועל לראות ולהגיע, כן? כי אפילו חוכמה הילאה, מה שהוא אומר כאן שכל העשר ספירות הן כמו גוף, זאת אומרת, זה הערה מוגבלת, הוא אומר, אפילו הספירה הכי עליונה, הספירה הראשונה שמתחילה את סדר ההשתלשלות, שמהי הספירה הראשונה? חוכמה, שהיא ראשיתן, שהיא הראש וההתחלה של העשר ספירות, היא בבחינת עשייה גופנית לגבי אינסוף ברוך הוא, כמו שכתוב בליקוטי המוהר"ן. כל העשר ספירות נקראים גופה. אפילו הדרגה העליונה ביותר שבמקומות אחרים מפליאים ביותר את העוצמה שיש בספירת החוכמה, אבל ביחס למה שמאיר מעליהן, ביחס למה שנקרא סובב כל העלמין, כל ההשפעות של העשר ספירות זה גופה, זה השפעות מצומצמות, ולכן העולם יכול לקבל רק דרך אותה מצוות. עד פה, בעצם מתחילת האיגרת כמעט, דיברנו מה קורה בכל המצוות. מפה מתחיל להדגיש לנו עכשיו מה החידוש הגדול שקורה כשאדם שם פרוטה בצדקה. איזה פעולה אדירה המעשה הזה, המצווה הזו פועלת, שונה מכל המצוות. והיא לזאת, בגלל כל מה שאמרנו קודם, שבכל המצוות העולם הוא לא כלי. אז אם העולם הוא לא כלי, אז אתה עושה מצווה, ואתה לא צריך, כמו שאומרים, כשאדם מחזיק איזה כלי עם משקה מאוד יקר. אז אם הוא הולך עם כלי אטום לגמרי מכל הצדדים, אז הוא שם את הכלי בתוך הסל שלו והוא הולך, הוא לא דואג מכלום, לא ישפך כלום ולא יקרה כלום, זה אטום לגמרי, אין סיכוי שיצא. אם אתה הולך אבל עם סיר פתוח, ואתה יודע שכל רגע יכול להישפך, אז אתה צריך כל הזמן לקחת כל מיני זהירויות שזה לא ישפך לך החוצה. אומרים לך ככה, בכל המצוות לא ישפך החוצה כלום. זה כמו סגור בקופסה. ההשפעות שהמצוות פועלות, כרגע בעולם לא רואים את זה, אז אתה עושה את המצווה ואין לך שום חשש שילך משהו למקומות לא רצויים, או שיקרה עניינים לא מתוכננים מבחינתנו כתוצאה מקיום המצווה. כשמגיע למצוות הצדקה, בגלל שבמצוות הצדקה זה לא כך. במצוות הצדקה, כשאתה מקיים מצווה, תדע לך שאתה תקבל מזה השפעה כאן למטה בעולם הזה הגשמי. כמו לדוגמה, כאן הוא לא מזכיר את זה, אבל במצוות, אחת המצוות, המצווה היחידה בעצם שכתוב שמותר לבחון את הקדוש ברוך הוא, שאומרו, בחנו נילה בזאת, זה מצוות מעשר. מה פרוש מעשר? אתה מקיים מצוות מעשר, אומר לך, תבחון אותי, תראה שיהיה לך השפעה מזה כאן בעולם הזה הגשמי. ואף מצווה לא אומרים, תקיים את המצווה, והנה תראה, מיד אתה יכול לבחון את התוצאה. פה אומרים את היכול, זאת אומרת, במצוות כאלה שקשורים לעניין הזה של גמילות חסדים וצדקה, ההשפעה יורדת מיידית לפה, לעולם הזה הגשמי. אז אם במצווה כזו שההשפעה יורדת מיידית, אז פה אתה צריך לנקוט זהירות מסוימת, כי אם כבר ההשפעה יורדת, שזה לא ירד למקומות לא רצויים, שלא יהיה עם זה תוצאות לא רצויות. והיא לזאת, זה מה שהוא אומר כאן, מגלל שבמצוות הצדקה זה יהיה אחרת. למעשה, הצדקה וגמילות חסדים. שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, במצווה הזו של צדקה, שאנחנו יודעים שאדם בעולם הזה אוכל את הפרי מהמצווה, זאת אומרת, לא רק איזה לבוש, הנשמה תהנה מזה בגן עדן העליון או בגן עדן התחתון. כאן בעולם הזה הגשמי הוא יקבל מזה את הפרי, יש נקבים. חוזר חזרה עכשיו למשל שהזכרנו קודם, של השריון. אומרים שצדקה זה כמו שריון. והילבש צדקה כשריון. קודם כל הוא מדבר על הנקבים. מה זה השריון? השריון,
קסקסים.
יש לו קסקסים, יש לו נקבים. קודם כל, מה נראה, מה התפקיד של הנקבים? כל המצוות, יש לך שריון אטום. זאת אומרת, ההשפעה שאתה פועל לא חודרת ויורדת בו למטה על העולם הזה הגשמי. זה נשאר למעלה. כשהנשמה תעלה לגן עדן, תוכל לקבל את זה. בצדקה זה לא אטום. יש נקבים. הנקבים האלה זה משל. המעשה הזה של צדקה יש לו כוח כזה שפועל שהשפע האלוקי ירד אז פה לעולם הזה הגשמי שתוכל להרגיש בפועל ממש שפע, הצלחה, בריאות, כמו שיגיד כאן כמה וכמה דברים בגלל שנתת צדקה. יש מושג בגמרא, נותן צדקה בשביל שיחיה בני. יש את המושג הזה שאדם נותן צדקה כדי שיהיה לו מזה תוצאה. הוא לא מדבר על תוצאות שהוא רוצה לראות אחרי 120, הוא רוצה לראות כאן למטה עכשיו, אז הוא נותן צדקה כדי שיהיה לו הצלחה בעסק שלו. אז זה נקרא שיש נקבים. על דרך משל, הנקבים כמובן זה רק משל, הנקבים האלה איפה הם נמצאים? בלבוש העליון המקיף על גופה הם הכלים דיות ספירות. אמרנו שהעשר ספירות זה נקרא גופה, גוף. כל ההשפעות שיורדות לעולם על ידי כל המעשים זה עובר רק דרך העשר ספירות. וכשזה עובר בדרך כלל דרך העשר ספירות זה השפעה מצומצמת. כשיהודי פועל במצוות אמרנו דרגה גבוהה שנקרא סובב כל העלמין, זה נשאר מקיף על גופה, זה לא יורד לעולם, העולם לא כלי לקבל את זה. אבל במצוות זקן נהיה פתאום נקבים במקיף הזה. הנקבים אומר, פתאום יש כן יכולת שהעולם יקבל איזה שהם שפע מהמקיף העליון. מה השפע? אז הוא מביא כאן כמה דוגמאות. להעיר מהם ולהשפיע אור ושפע כתוצאה מהנקבים הללו. יהיה שפע ואור. בעולם הזה מחסד דרוע ימינה אורך ימים בעולם הזה הגשמי ואושר וכבוד מדרוע שמאלה. נגיד עוד מילה אחת, גם כשאומרים שיורד לעולם הזה שפע מהמקיף העליון סובב כל העלמין, בסופו של דבר תמיד זה יעבור דרך העשר ספירות. העשר ספירות הם זה האמצעי היחיד, אבל השאלה האם זה רק בדרך מעבר זה עובר דרכם, אבל בעצם אתה מקבל כאן משהו מדרגה גבוהה יותר, או שאתה מקבל דבר מצומצם ומוגבל שאתה מקבל אחרי שזה עבר את הצמצום של העשר ספירות. במצוות הצדקה שיהודי נותן, הוא יקבל את זה בסופו של דבר דרך העשר ספירות, אבל מה הוא יקבל? הוא מקבל כוחות אלוקיים שמקורם מדרגה גבוהה הרבה יותר. אז הוא נותן כאן דוגמה מחסד, מגבורה, תפארת, עוד נצח, עוד יסוד ומלכות. הוא מזכיר על כל העשר ספירות שהם הופכים להיות כלים להשפיע על האדם שפע רב כתוצאה מכך שהוא נתן צדקה. זה מתחיל ככה: מחסד רוע ימינה, מספירת החסד יש אורך ימים בעולם הזה הגשמי. אדם נותן צדקה, הוא יזכה לאריכות ימים. אז אריכות ימים זה בעולם הזה הגשמי, לא על הנשמה. פה בעולם הזה הגשמי יהיה לו אריכות ימים בגלל שהוא נתן צדקה. ואושר וכבוד מדרוע שמאלה, מספירת הגבורה הוא ייתן זכה, הוא יקבל עושר, כמו שאמרנו כאן קודם, עשר בשביל שתתאשר, יהיה לו כבוד. איזה הוא מכובד, הוא מכבד את הבריות, הוא יכבד את הבריות, ייתן חסד וזכה לאחרים, הוא יהיה גם יקבל כבוד. וכן בתפארת, אז הוא הזכיר כאן חסד גבורה תפארת, והוד והדר וחדווה, אז הרבי מציין שבאחד המקומות בקבלה כתוב ששלושת הביטויים הללו, הוד והדר וחדווה, זה מרמז לנצח, הוד ויסוד, וכולי, וכולי הולך על ספירת המלכות. זאת אומרת, הוא מזכיר גם את כל העשר ספירות, שכל העשר ספירות הופכים להיות כלים להשפיע על יהודי שנותן צדקה שפע רב. מאיפה בא השפע הזה? מהנקבים. אבל פה עכשיו יש בעיה. כי ברגע שיש השפעה גדולה, יש נקבים, אז השפע יורד פה למטה. הבעיה היא שיכול להיות שההשפעה תירד גם למקומות לא ראויים ולא רצויים. כי כשזה נותן, כששופכים, כמו שאמרנו, אתה הולך עם הכלי ונשפח, אז נשפח גם כן למקומות אחרים. מה פירוש נשפח למקומות אחרים? יכול להיות שיהיה לזה, כמו שהוא יזכיר כאן מיד, או שכוחות רוחניים לא רצויים, שקוראים לזה, קוראים להם פה חיצונים, זה כוחות הרע והסטרה אחרה, או שהם יגדלו ויקבלו מזה שפע, או שאפילו פה בעולם הזה הגשמי, הוא אמנם יקבל עושר וכבוד, אבל לפעמים כתוב עושר שמור לבעליו, לרעתו. לפעמים יש לו הרבה נכסים, אז הרבה דאגה, אז יש לו מזה הרבה בעיות. אז הוא קיבל שפע וברכה, וביחד עם זה הוא קיבל לחץ, הוא לא יודע איך להסתדר עם כל זה. אז זה כתוב הרי בברכת כהנים, את הלשון הברכה הראשונה של ברכת כהנים, זה יברך לך השם וישמריך. אומרים על זה, מה זה יברך השם וישמריך? כתוב ברש"י, יברך לך בנכסים. ומה זה ישמריך? זה גנרים, גזלנים. אז כתוב על זה משל במדרש, מלך שישב ברומי, והיה לו עבד שהיה בסוריה. המלך אמר לעבד, אני קורא בו אליי, יש לי מה לתת לך. אז המלך בא לעבד, העבד בא למלך, אז המלך נתן לו, ככה משל, נתן לו, מילא אותו בכסף וזהב. אחרי שהעבד רוצה לחזור חזרה לביתו לסוריה, אומר למלך, מפה, מרומא עד סוריה, יש בדרך כל כך הרבה הרפתקאות וגנבים, אני, עד שאני אבוא הביתה נשאר לו בלי הכסף בשן ועין. אז המלך שולח איתו שומרים כדי שהוא יגיע חזרה לביתו, אבל נשמר, זה המשל שכתוב במדרש, זה הפוש יברכך השם, נשמריך. זה מה שצריך להיות בשריון. יברכך השם זה הנקבים, יברך אותך, ייתן לך נקבים, יפתח את הנקבים שיהיה שפע רב, אבל אחר כך צריך שיהיה קסקסים. מה הקסקסים אומרים? שהשפע יורד, אבל יש איזה הגנה על כל חור, על כל נקב, שהשפע לא ירד למקום לא רצוי. אפשר לראות על השם בפנים. כדי שלא ינקו החיצוניים, מה זה החיצוניים? החיצוניים זה למעלה, יש כוחות רוחניים של תומה, שהם יכולים בדרך שהשפע שהוא יורד לעולם הזה הגשמי, מי סובב כל מין מהם הקיף העליון, שהוא יורד למטה, יכול להיות שיהיה גם הגדלה של כוחות התומה, מאור ושפע משתלשל ויורד למטה מטה עד עולם הזה הגשמי, זה בעיה אחת שיכולה להיות. וכן למטה, יכול גם להיות פה למטה, אחרי שזה כבר ירד, נגיד אם כל, אף אחד לא יקבל בדרך כלום, זה ירד פה למטה לעולם, ליהודי שנתן צדקה, הוא יקבל כמו שאמרנו קודם, עושר וכבוד ואריכות ימים, להגין על האדם ולשומרו ולהצילו מכל דבר רע בגשמיות וברוחניות. אדם שמקבל שפע אז מיד כמו שאומרים אין הברכה שורה אלא בדבר סמוי מן העין, ופתאום יש לו שפע רב גלוי, אז הוא מתחיל לחשוש ולפחד, אז הוא צריך שיהיה לו הגנה. אז זה מבטיחים לו ואומרים וילבש זקה כשריון. זקה זה כמו שריון, זאת אומרת הוא נותן לך את השפע דרך הנקב, אבל הוא שומר עליך דרך הקסקסים. לזאת חוזר ומאיר אור המקיף וסותם הנקב על דרך משל. אותו אור מקיף שממנו קיבלת את השפע, הוא עושה פעולה שנייה לסתום את הנקב שלא יקבל את השפע מישהו זר שלא מגיע לו. כי הוא, למרות שבדרך כלל כתוב, יש ביטוי מעניין הרבה פעמים במאמרי חסידות, שכתוב שמהאור המקיף יכולים כן לקבל כולם, אפילו אלה שלא מגיע להם. יש משל, יש פסוק שהוא ממש שזה פסוק שכתוב שממית בידיים תתקפץ והיא בהיכלי מלך. שממית זה כן, שממית זה חיה קטנה, אז כשאדם יש לו את זה בבית רגיל, אז הוא יוצא בידיים תתפס, תופס אותה וזורק אותה. יכול להיות שבהיכלי מלך מסתובבת לה שם החיה הזו ואף אחד בכלל לא. אז כתוב שדווקא היכלי מלך המקיף העליון הוא כל כך מעלה שבשבילו כחשיכה וכאורה כולם יכולים לקבל, גם מי שמגיע לו, גם מי שלא מגיע לו. אז זה, יש כזה מצב שמבואר לפעמים במאמרי חסידות, אבל זה דרגה ממוחה יותר במקיף. אבל דרגה במקיף העליון ששם כתוב ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, שם יש דרגה שיש אהבה רק למי שבאמת מגיע לו, משם בא הקסקסים, משם באים ההגנה הזו שאדם שמקבל שפע רב לא יהיה לו מזה חלילה שום נזק. כי הוא מבחינת אין סוף וסובב כל עלמין כנזכר לאל. עכשיו אומר אדמו"ר הזקן, בוא נחזור ללשון של חכמים על אותו פסוק וילבש צדקה כשריון. מה הם אומרים? מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, כך צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. סוף סוף אדמו"ר הזקן כאילו חידש חידוש גדול. הוא אמר שהקשר בין הפסוק לשריון, זה בכלל לא קשור למה שכתוב במדרש, הוא אמר שהקשר בין זקה לשריון זה קסקסים ונקבים, על זה המדרש בכלל לא דיבר, המדרש דיבר על כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. אז הוא אומר, עכשיו תבין, וזהו שאמרו רזן מצטרפת לחשבון גדול. מה שחכמים אמרו מצטרפת לחשבון גדול, הם בעצם התכוונו לאור העליון הזה, על הקסקסים שמגינים על הנקבים. איפה זה מרומז בלשון חז"ל? הדיוק הלשון גדול. דייקה. חשבון גדול דייקה. מה? יש חשבון ויש חשבון גדול. חשבון בדרך כלל, זאת אומרת מישהו, נעשה חשבון. חשבון הזה אומר, אתה לא תקבל יותר, לא תקבל פחות, הכל מדויק. זה מראה על מדידה והגבלה, על צמצום בדרך כלל. הירידה של סדר השתלשלות בדרך כלל זה חשבון. כשאומרים חשבון גדול, אז אומרים בוא נלך בגדול, בוא לא ניכנס לצמצומים. זה מראה על ירידה והשפעה שבאה מהאור המקיף העליון שהוא נותן בלי חשבון, כמו שאומרים בצדקה זה יורד עד למטה מטה, זה מרומז בדברי חז"ל. וזהו שאמרו חז"ל מצטרפת לחשבון גדול דייקה, כי גדול השם ומעולן מאוד בלי סוף ותכלית וגבול חס ושלום.